תתבוננו בבקשה יחד עם מי, בסיוע הדפים שחולקו, בהתייחסותה של האנציקלופדיה העברית לאיזשהו עניין שניוטון מדבר עליו, ושיהיה מצוין מבחינתנו להבין מה זה ירושלים. הערך שבו האנציקלופדיה העברית מכוונת אותנו לניוטון, הוא הערך חלל, מקום. חלל שבו מתרחשים המאורעות. אנחנו עכשיו בחלל של בית המדרש. בית המדרש הוא בחלל של מכון מאיר. מכון מאיר הוא בחלל של קריית משה. קריית משה בחלל של... וכן הלאה וכן הלאה. מה זה חלל? אומרת האנציקלופדיה העברית, אני לומד זאת רק לא כמו שלומדים גמרא, אבל כדי שנוכל להיכנס לעניין בקטע אחד, שתי נקודות מעניינות שניוטון הדגיש. קטע מספר אחד, הערך חלל. ניוטון הדגיש שהמקום המוחלט הוא קודם לחומר ובלתי תלוי בו. כלומר, כל הגופים אינם יכולים להתקיים בלא החלל, אך החלל יכול להתקיים בלי הגופים. כן הדגיש כי המקום הוא רציף, כלומר כל חלקיו אינם ניתנים להפרדה. הערותיו מעידות על השפעה ישירה של המדרש והקבלה. זה לא כל כך ברור, אז אני אנסה בקיצור להתאים למה הכוונה. כל החללים, כל המקומות, חייבים נקודת עיגון שממנה הם נמשכים. החדר הזה לא יכול לעמוד בלי הבניין, שלא יכול לעמוד בלי האדמה. המקום הזה, שהוא היסוד של כל החללים, נקרא בניוטון המקום המוחלט, שאתה לא יכול לוותר עליו, הוא היסוד. היסוד הזה הוא המקום שכל היסודות האחרים נשענים עליו, כי לא נאמר נקודת האמצע של תוך העולם, איזושהי נקודת עוגן שממנה אפשר להישען לחללים פחות יציבים. ניוטון בא לומר, החלל, יש נקודה מסוימת בעולם שבלעדיה אין עולם. במובן הפיזיקלי, כגוי הוא מדבר. הוא לא אומר מהו המקום, אבל הוא אומר, אדם משכיל צריך לדעת, יש מקום מסוים שממנו נמשך הכל. במובן הפיזי. אנחנו לא מדברים במובן הרוחני. הדבר הזה נקרא בשפת ניוטון המקום המוחלט. בהמשך אולי נראה מה המשמעות המדעית של זה. בעל הערך באנציקלופדיה, שהוא גם כן פיזיקאי, אומר, זה רעיון שניוטון קנה במשיכה מדברי ניסטר של היהודים. והוא צודק. הרעיון הזה שיש נקודה שמתוכה המטאפיזיקה הופכת לפיזיקה, שכל הכוח הגשמי מעוגן בו, הוא רעיון של חז"ל בדברי הניסטר. אני לא אפרט אותם כרגע כי אינני מבין בהם, אבל ממה שראיתי, ציטטה של זה, אתם יכולים לראות בקטע מספר 2. קטע מספר 2 דן בסופו, מתוך דברי הספרים הפנימיים, בפסוק שכל אחד מאיתנו מכיר, יברך לך השם מציון. מה פירוש יברך לך השם מציון? למה דווקא מציון? כי מציון, מכלל יופי, אלוקים הופיע. כדברי הפסוק. הקדוש ברוך הוא מופיע במציאות דרך נקודה מסוימת שהיא לב כל העניין, וזה ציון. ציון, ירושלים. זאת אומרת, כשאני מדבר על ירושלים, אינני מדבר רק על הצד הרוחני המרכזי, אלא גם על הצד הגשמי של העולם. הכדור הזה, יש נקודה מסוימת. בספרים הפנימיים, הנגלים לעינינו, אותם שאנחנו יכולים לגשת אליהם, אנחנו מכירים את הדבר הזה דרך המונח עולם שנה נפש, ראשי תיבות אשן. נבהיר לעצמנו לתזכורת מה הכוונה. כל אחד יודע שהקדוש ברוך הוא לא ניתן לתפיסה במחשבת אנוש. אנחנו יכולים לדבר על הקודש, אנחנו יכולים ללמוד על הקודש, אבל את הקודש עצמו אנחנו לא יכולים לקלוט, כי הוא מרומם מיכולתנו השכלית. אז הקדוש ברוך הוא משתקף דרך מימדים קדושים שמחולקים לשלושה תחומים. תחום המקום, תחום הזמן ותחום האישיות. יש מקום קדוש, יש זמן קדוש ויש אישיות קדושה. בספרי הפנים קוראים לזה עולם שנה נפש. זה מונח שמתחיל להיות בספר יצירה שחיברו אברהם אבינו, כפי שהגמרא מדברת עליו, הרמב״ם, ספר היסוד של כל דברי הפנים, ושם מתואר מרחב המקום עם השכותר עולם. פיזי, עולם. מרחב הזמן במילה שנה, מרחב הנפש במילה נפש. כל מקום יש לו לב. לב העולם, ארץ ישראל. לב הזמן, השבת. לב הנפש, עם ישראל. לכן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, שבת הוא הנבחר שבכל הימים, וכנסת ישראל היא הנבחרת מכל האומות. כל לב יש לו לב. לב ליבה של ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש, הר הבית, קודש הקודשים. לב ליבה של השבת, שבת השבתון, יום הכיפורים. לב ליבו של עם ישראל, הכהן הגדול. ובכן, מהי הנקודה הקדושה ביותר שיש בעולם? הצירוף של שלושת הדברים האלה יחד. הכהן הגדול, ביום הכיפורים, בקודש הקודשים, זה שיא השיאים. כי כאן חובקים שלושת המימדים שבהם יהודי תופס מה זה קדוש. עולם, שנה, נפש. לב העולם זה ירושלים. הרעיון הזה אומרו בצורה יותר עמוקה בקטע 3, השם משמואל, האדמור מסוחצ'וב, שרק לפני מעט למעלה מחודש או חודשיים נפקדה לבית אלומה אמו שהייתה כאן בבית וגן בירושלים. ביתו, שהיא אמו של הרב שבתאי רפפורט שליטה, ראש ישיבת אפרת, הוא הנכד של האדמור מסוחצ'וב, שהוא, אתם קשור, מי שמכיר קצת סוחצ'וב וקוץ, כי יודע על הקשר, אז הבת של האדמור מסוחצ'וב נפטרה לפני חודש, לערך, חודשיים, משהו כזה. ובכן, השם משמואל אומר כדלקמן, ידוע, קטע 3, כי עולם, שנה, נפש, הם בבחינה אחת. ובכל אחד מהם יש בו ראשית שהכל נמשך. זה מה שאני קראתי לב. ובאמצעותם יש לעולם שייכות וקישור בעולם העליון. כלומר, ניוטון לא ידע לדבר בשפה כזו, אבל אתם שמים לב לדמיון של הרעיונות. מה שרוצה האדמור מסוחצ'וב לומר הוא שהעולם הפיזי לא יכול להתקיים בלי חוט שמקשר אותו לעולם המטאפיזי. כמו שהבשר שלי לא יכול להתקיים בלי הנשמה שבי. הנשמה שבי היא המפעילה את הידיים ואת הרגליים ואת העיניים ואת השמיעה ואת הדיבור ואת החוש ואת ה... כל הדברים הללו נובעים מתוך נקודה נשמתית. אותו הדבר גם הדברים הגשמיים, החתולים והעצים, הפרחים והאדמה והכוכבים וכל אשר במסילותם, כולם נובעים מאיזשהו כוח נשמתי שמפעים את הרוח בתוכם ונותן להם אפשרות קיום. הרוח הזו היא אלוקים חיים. אלוקים מתחבר אל העולם דרך ירושלים. זה הפתח, הדלת, איך שנכנסים אל תוך ה... מציאות ומזינים אותה ברוחניות. זה מה שהוא רוצה להגיד. אני חוזר, קטע 3. ידוע כי עולם שנה נפש הם בבחינה אחת. כלומר, 3 נקודות שמתחברות. ובכל אחד מהם יש בו ראשית שהכל נמשך. ובאמצעותם יש לעולם שייכות וקישור בעולם העליון. והם ראשית העולם. והעולם מציון נברא. כבשס יומה, וכמו שנאמר בפסוק, מציון, מכלל יופי, אלוקים הופיע. איך דבר רוחני הופך ל... לדבר גשמי. הקדוש ברוך הוא שהוא כולו רוחני, איך פתאום יש עולם גשמי? מתוך נקודה שהיא נקראת ציון. והתגלות האלוקות שבמקום הזה מושכת אחריה את כל העולם שלא יתבע בחומריותו. הרעיון הזה מופיע בחסידות ומופיע גם במתנגדים. בצורה כמעט זהה. למשל, יגיד השפת אמת ש... לא אקרא אותו כרגע כי אני חותר למשהו יותר מתקדם, יותר בנושא שלנו, שאתה צריך להבין שהניגוד של ירושלים זה המדבר. הקונטרסט הגדול ביותר שיכול להיות זה ירושלים, נקודה שכל החיים יש בה, מצומצמת, מתוחמת, מכאן עד כאן, אל מול המדבר, שאין בו גבולות, שהכל פתוח, שאין בו משהו מוגדר ספציפי שחשוב יותר בנקודה אחת ממקום אחר. מדבר זה קטסטרופה, זה הכל מעורפל. אנחנו עכשיו הולכים לספר במדבר, לספר הסיבוכים של עם ישראל, ספר הבעיות, המרגלים, החטא המתוננים. המדבר הוא האמצעי לאבד את הצפון, לאבד את המזרח. לאן בורחים כולם כשהם רוצים להסתמם? בורחים אל המדבר. לכן, כשמר קרמל אמרת, הר סיני, הר סיני והמדבר מתנגשים זה בזה. הר סיני, הופעה אלוקית, בתוך מדבר שהוא כולו אנטי של אלוקות, שהוא כולו חלל פתוח. לכן, אומר שפת אמת, לאן הולך בלעם? אל המדבר שם פעמיו. כי המדבר הוא הנגד של נקודה מרכזית ירושלמית. ולכן הוא גם מפתח את הרעיון הזה. בצורה מקבילה מפתח את הרעיון הזה גם המשך חוכמה, כן? הדמור מ... הדמור. הרב מדווינסק, שהוא הרחוק ביותר מלומר הדמור, אבל במובן הזה, בקטע חמש, הוא מתחבר אל הרעיונות הללו, כולם מדברים על עולם שנה נפש. זאת אומרת, יש איזושהי נקודה שהיא מעגנת את העולם והופכת אותו לקיים באופן נצחי, וזה ירושלים. מה אם כך מתוקים דברי הגמרא בקטע 6, האומרת זאת במילה אחת, את כל ניוטון, ואת כל השם שמואל, ואת כל השפת אמת, ואת כל המשך חוכמה, ואת כל הספרים, הכל יחד, במילה אחת בקטע 6. במתניתא תנא משמי דרבי עקיבא, לך שם הגדולה זו קריעת ים סוף, והגבורה זו מכת בכורות, והתפארת זו מתן תורה, והנצח זו ירושלים. מה פירוש והנצח זו ירושלים? לא רק במובן של הספרות שאנחנו לא מבינים, תפארת, עוד, זה לא התחום שאני מבין בו, אלא במובן הפיזי, הנצח, המציאות שהייתי תתמיד, תלויה בהתחברותה אל מכונת ההנשמה שעוברת דרך אתר קדישא עדיין. הנצח זו ירושלים. הנצחיות, היכולת להישאר, היכולת להתמיד, חייבת לעבור דרך ירושלים. זה דבר שלא ניתן להפסקה. מה שנקרא בלשון הרב זצל, דבר מוכרח, דבר הכרחי. ניוטון קרא לזה המקום המוחלט שבלעדיו אי אפשר להתקיים. הרב זצל מדבר על משהו הכרחי. כמו שהוא יגיד בקטע 7, עכשיו נבין את מה שהרב כותב באורות, שיבת ישראל לארצו הוא מאורע מוכרח. מה פירוש מאורע מוכרח? אי אפשר שלא יהיה בסוף שעם ישראל יחזור הביתה. כי המציאות של כל האומות ושל כל העולם תלויה בעולם שנה נפש שמתחברים זה בזה. ומה זה העולם שנה נפש? עם ישראל בארץ ישראל מחזיק את הנפשות בעולם ומחזיק את החוט הפתוח אל האינסוף דרך המקום הזה. על הרקע זה, שכל זה היה מבוא, אנחנו עומדים מופתעים מתופעה מאוד מעניינת בעינינו בספר תהילים. רבים הם המזמורים בספר תהילים העוסקים בירושלים. אבל אני לא יודע כמה שמו לב לעובדה מאוד תמוהה, שרבים ממזמורי תהילים על השרים את שירת ירושלים נאמרו על ידי בני קורח. מה להם לבני קורח ולירושלים? אבל הנה, נעיין בשניים או שלושה, רק בשביל לסבר את האוזן. קטע 8. שיר מזמור לבני קורח. גדול השם ומהולל מאוד. איפה? בעיר אלוקינו הר קודשו. בני קורח אפילו לא הייתם בארץ. מה, על מה מדובר כאן? עוד מעט נבהיר. אבל נשים לב שבני קורח אכפת להם מאוד 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 שנדגיש מה זה ירושלים. מה יש לבני קורח דווקא עם ירושלים? יפה נוף, מסוס כל הארץ, הר ציון, ירקתי צבון, קריית מלך רב, אלוקים בארמונותיה נודע למשגב. כל מה שאנחנו אומרים בשיר של יום, כל הדברים הללו מתכנסים לקטע 8 לשורה האחרונה בו, בעיר השם צבקות, בעיר אלוקינו, אלוקים יכונניה עד עולם סלע. למה דווקא בני קורח אמרו את המזמור הזה לירושלים? והדברים הללו של פרק ממחת ממשיכים גם לפרק נוסף, לדוגמה, תהילים פרק פייזיים, קטע 9. למנצח על הגיטית, לבני קורח מזמור. מה ידידות משכנותיך השם צבקות, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, ליבי ובשרי ירננו אל כל חי, גם ציפור מצאה בית ודרור כן לה, אשר שטה אפרוחיה את מזבחותיך, השם צבקות מלכי ואלוקי, אשרי יושבי ביתך עוד יהללו חסלע. אנחנו מבינים את חשיבות הבית הזה. למה דווקא אתם? ואם תרצו, גם המזמור בפי זין, בקטע זין, בקטע 10. שוב, לבני קורח מזמור שיר, יסודתו בהררי קודש, אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב. הם ציונים, ברוך השם, אבל הם ירושלמים. מכל משכנות יעקב, או שם השם ציון, והם חשים דחיפה פנימית לשיר דווקא הם על ירושלים. נכבדות מדובר בך, עיר האלוקים. סלע, אזכיר רהב ובבל ליודעי, הנה פלשת וצור ועם כוש, זה יולד שם. אני מדבר על הכל כולם, ולציון יאמר, איש ואיש יולד בה, והוא יכונניה עליון. מי הם בני קורח? ומדוע הם הגיעו להיות המומחים להבנת עניינה של ירושלים ושירתה? זה כבר מקרב אותנו צעד נוסף. כל אחד מאיתנו יודע לא רק את ההיסטוריה של מה שקרה, אלא גם את דברי חז"ל, מה בעצם היה בתוך בני קורח, נפילתם, אי נפילתם, וכיצד הם שרדו. כי עליכם לדעת שכל השירים הללו, המזמורים שקראתי, לפי הגמרא נאמרים בגיהנום. בגיהנום? כן. איפה בני קורח אומרים את השירים הללו? המקום היחיד שנמצאים בו. איפה הם נמצאים? אולי זה לא הם? אבל איפה האבא שלהם? איפה המוצא? מאיפה זה מתחיל? איפה הם אומרים את השירים הללו במובן הפנימי? לפי הגמרא במסכת סנהדרין, השירים הללו מוצאם מאצטבה מיוחדת בגיהנום, שמקום שם יוחד לבני קורח, כאשר כולם נפלו אל תוך האדמה, הם נתנו להם לוקסוס, כי הם לא היו כאלה רשועים, בגיהנום, אבל לא קרוב לאש. ככה, הצטבה, קומה בית. מעניין, תיאור. הם לא מתים, עוד מעט כבודו יודע שכתוב בני קורח לא מתו. נקרא את הגמרא בקטע 11. מה הפירוש ובני קורח לא מתו? אומרת הגמרא, תנא משום רבינו אמרו, מקום נתבצר להם בגיהנום, וישבו עליו ואמרו שירה. אז עכשיו אני לא מבין, הם בגיהנום או לא בגיהנום? הם מתו או לא מתו? הגמרא אומרת, אל תחשוב שהם הלכו למקום מכובד. הם הלכו לגיהנום. הם לא מתו, אבל נתנו להם לחיות בגיהנום. לפעמים זה יותר גרוע. הם לא מתו, הם חיים בגיהנום. מקום נתבצר להם, אז ריבונו של עולם, תדאג להם שיהיה להם לפחות וילה, משהו לא, בגיהנום אני עושה לכם מבצר, ושם אתם תשאירו. ציור שאנחנו רוצים להבין את מהותו, עוד מעט נבין אותו, נמשיך לגמרא. אמר רבא בר בר חנה, זימנה חדה, פעם אחת, הבקה הזלינה באורחה, הייתי הולך בדרך, אמר לי ההוא תאיה, תאיה? רואה כנעני, בדואי, ישמעאלי. אמרתי כנעני. תא בו, ואח וילך בלועי דקורח. נו, רבא בר חנה, מהאוראים, צריך שהישמעאלי הזה, הרואה, התועה, גם במובן הרעיוני, הוא יראה, טוב, הם מומחים לגיהנום, הם עושים לנו את זה גם, הם מומחים לזה. הוא יראה לו איפה בלוי איזה קורח. נו, הם מומחים למקום הזה באמת. הנה חינמי. טוב, עזל הלך, חזה, תראי ביזאי, ראה שני עמודי ישן, דהה וכנפה קיטרה מנהיו, שתי נקודות באיזשהו מקום, אנחנו לא יודעים איפה הוא, שמשם יוצאים שני עמודי קיטור, אש בוערת, פתח הגיהנום פורץ החוצה בשני זרמים. שקל גב ועד אמרה, עם שימאיה ועוד ויברש רומחי, ואיכלפי חתם איכרח. לקח חתיכת צמר גפן, הספיג אותה במים, שם אותה בראש הרומח שלו, והניח את הרומח עם האש, עם הצמר גפן ספוג המים, על פתח האש היוקדת של הגיהנום, נשרף הקצה, מרוב להט האש יצא משם. אמר לו, אתה יודע, הנה זה המקום. כל רבותיי צריך לדעת שכשחזל אומרים דברים בדרך משלית, זה אומר שמסתירים כאן סוד. שלילדים ולמבוגרים שבתוך הילדים מספרים, טוב, זה אגדה תמועה וכולי, אל תסתכל על זה, תעבור קדימה. זה לא בשבילך. כן, כי דברי אגדה זה רק בשביל גדולים. בניגוד למה שחושבים. דברי אגדה זה בשביל גדולים. מי שבאמת גדול יכול ללמוד אגדה. קודם צריך ללמוד הלכה. אחרי שלומדים הלכה טוב, מעלים בקודש, לומדים אגדה. לא כמו שסוברים האנשים שנלמד אגדתה, ואז אני תלמיד חוכם. לא. אז צריך להיות רבא בר בר חנה בשביל להבין מה אגדה. אבל ננסה להבין, אנחנו בשולי גלימתם של הגדולים, מה האגדה הזו רוצה לומר. הוא אומר לו, אתה רואה, פה זה הגיהנום. אמר לי, עצית. מה שמעת? תקשיב למה שאתה שומע. כי מסתבר שהגנום לא רק שורף, אלא גם יוצאים ממנו קולות. אילו קולות הן? הקולות של בני קורח שמתו. ובאמת זה מה שהוא שומע? ושמעית דהבו כאמרי משה ותורתו אמת והם בדאין. לא ירושלים, לא מציון בכלל יופי. מה שאומרים בני קורח הוא משפט אחד. משה אמת, ואנחנו שקרנים. הם, הכוונה בלשון, הם, הכוונה המשפחה שלנו. כולנו לא צודקים. עכשיו אני כבר מתחיל להתבלבל. אני ציפיתי שיגידו לי ששירי ירושלים נאמרים שם, מקום נתבצר להם בגיהנום, ושם הם שרים את שירי ירושלים. פתאום אני שומע שהם שרים על משה רבינו. אז מה הקשר עכשיו? משה רבינו אפילו לא היה בירושלים. אפילו לא ידע את השם ירושלים לכאורה במילים הפשוטות בתורה. המקום אשר יבחר השם הוא קורא לו. לא שהוא לא ידע, ודאי איך אפשר להגיד על משה לא ידע. הכוונה, יש פה משהו תימה. אנחנו ננסה להבין שהכל אחד, גם משה עמד בדיים, וגם ירושלים, וגם ההבנה מהנקודה הזאת, כל זה מתכנס והולך לאט לאט למה שאנחנו חותרים. נחזור להבין מה היה עם בני קורח. שמכוחה יצאה האמירה משה אמת, ותורתו אמת, ובני קורח בדיים. מה היה בבני קורח? התורה בספר במדבר שאנחנו מחילים השבוע, פרק תזיין, ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם, רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם. כל אחד חושב, בקריאה פשוטה, שבני קורח רצו להדיח את משה ולמשול תחתיו. לא, לא. טענתם של בני קורח לא הייתה שהם רוצים להחליף את הממשלה. טענתם, את השלטון. טענתם הייתה שלא צריך בכלל יוצא מן הכלל. חריג. כולם קדושים. אז מדוע תתנסו? מילא אם יש עמי ארצות, צריך שבראשם יעמוד רב. אבל אם כולם תלמידי חכמים, בשביל מה צריך רב? אם כולם יודעים, אז מה צריך מישהו שהוא בפנים, אבל גם בחוץ? הוא כמונו. אז בשביל מה צריך את זה בכלל? לכן אנחנו רואים שבדברי חז"ל שרש"י מביא, בעצם שמים בפיהם של בני קורח את הטענה בית שכולו מלא ספרים. צריך מזוזה? מה הכוונה תלית שכולה תכלת צריכה ציצית? איך זה מתקשר בכלל למה שטענו בני קורח, שרש"י יגיד שזה מה שבאו והקיפו את משה בשאלות? כן, זה בדיוק מה שהם שאלו. משה רבינו, כולנו היינו במעמד הר סיני, בשביל מה צריך שאתה תהיה יוצא מן הכלל? ומילא, תלית שאין בה תכלת, צריכה פתיל תכלת, שהיא חלק שיזכירו, ראיתם אותו וזכרתם. אבל אם כל התלית היא תכלת, כולה קדושה, כולה רוממות, למה צריך משהו שהוא יותר קדוש, שהוא שונה, שהוא יוצא מן הכלל? מה הוא לעומתנו? כך בתלית וכך בבית. הרי זה הכל אותו עניין. תלית מכסה אותי. בית מכסה אותי בהיקף יותר. זה הכל מעגלים אחד בתוך השני. תלית שכולה תכלת בשביל מה צריך פתיל ציצית, שהיא כולה קדושה. בית שכולו ספרים, למה צריך מזוזה שהיא בתוך הבית, אבל גם מחוץ לבית. ושתזכיר לי, הרי כל הבית קדוש. ועיר, ארץ, כבר אני אומר לכם, שכולה קדושה, למה היא צריכה עיר בירה? מה ההבדל בין ירושלים לתל אביב? ארץ הקודש. כולה קדושה. למה צריך משהו יוצא מן הכלל? שונה? כשמצד אחד הוא בתוך הכלל, ומצד שני הוא שונה. זאת הייתה טענתם הצודקת לכאורה של בני קורח. הם באו ואמרו בישיבה שכולה למדנים. בשביל מה צריך שיהיה אחד שהוא יותר מכולם? מה, אני לא יודע לקרוא? אני לא יודע לפתוח שולחן ערוך? אני לא יודע להעלות על הפרויקט השוט? אני לא יודע איך קוראים. בני קורח לא טעו בטעות של אביהם, ולא נפלו בפח הזה, ולא מתו. אבל הם לקחו על עצמם כמשימת עולמים להגיד לנו, גם במקום שיש קדושה, צריך משהו יותר קדוש. יותר מרומם, יוצא מן הכלל. ולכן הם אומרים, משה אמת, ותורתו אמת. ואנחנו, שרוצים להגיד, הכל שווה, אנחנו הבדאים. ולכן, הם באים ומלמדים את כל העולם את שירי ירושלים. כי ירושלים, בגשמיות, זה מה שהרב ברוחניות, מה שפתיל התכלת בבגדים, מה שהמזוזה בבתים, משהו הקדוש שבין הקדושים. וכל אחד שיודע מה קורה בבית הכנסת, כשבא לתפילה מתחיל בסמוך לתקיעות, להגיד למנצח לבני קורח מזמור, מתחיל להבין מה קורה שם. אני בצעירותי הייתי רגיל, אני לא גדלתי בארץ, שכשאומרים למנצח לבני קורח מזמור, כבר שומעים מעזרת נשים דמעות ובחיים. כשאומרים זה שבע פעמים, והנשים היו מתחילות לבכות, וגם הגברים שמותר להם לבכות. ואולי אפילו ראוי להם לבכות. ואני זוכר איך אבי מורי, זצל, היה עולה על הבמה ומדבר, ועוד דקה תקיעה, עוד חצי דקה תקיעה, והבחיים על מה שהיה, אם אליו ולמצח למתקורך, היו נבללים, והיינו עם דמעות עומדים לשמוע את עלה אלוקים בתרועה. כשאתה מסתכל אבל בפרק הזה, חוץ מעלה אלוקים בתרועה השם בכל שפר, אתה לא רואה שום דבר שקשור לעניינים הללו. לא, זה בדיוק הפרק שגם כן אומר, כל העמים תיקו כף, כולם תיקו כף. למה? כי אלוקים יבחר לנו את נחלתנו. אז מה אתם צריכים ללחוק כף? כל העמים תיקו כף, כי יבחר לנו את נחלתנו? כן, כי בלי שיבחר השם לנו את נחלתנו, אין קיום לכל העמים. כי הנקודה שמחברת אליכם את כל המציאות האלוקית, כדי שתוכלו לחשוב מחשבות מדעיות, או גיאוגרפיות, או סוציולוגיות, כל זה מופיע מתוך שעלה האלוקים בתרועת דרכנו, יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב, ומתוך כך יש לכם קיום. לכן כל העמים תיקו כף, כי אתם תלויים בנו. אך אם אני מבין עכשיו למה בני קורח דווקא הם שרים את שירת ירושלים, אני יכול לעבור לצעד קדימה. בתוך מזמורי תהילים, יש עוד מישהו ששאר במיוחד מתמחה בירושלמיות. אסף. יש הרבה מזמורים שאסף המשורר שר לנו. הרבה מאוד. רובם עוסקים בירושלים. למה? מי זה אסף? ומה פתאום הוא מתמחה בירושלים? קטע 15. מזמור לאסף. כל אלוקים השם דיבר, ויקרא הארץ ממזרח שמש עד מבואו. הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, אבל מציון, מכלל יופי, אלוקים הופיע. נכון, זה מתפרס לכל המקומות, אבל מאיפה נקודת המוצא, כמו בלון של מסטיק שילד קטן מנפח, מאיפה הנקודה שמזינה את האוויר אל כל הכדור הזה? מציון, מכלל יופי. אלוקים הופיע. נכון, הקדוש ברוך הוא ממזרח שמש עד מבואו. אבל אני אסף מומחה להגיד לך, כל זה בא מירושלים. ולכן, כשירושלים פגועה, אסף הוא הצועק זאת. מי זה אסף? אסף, בדברי הימים, הוא נכד של קורח. צאצא של קורח. בספר דברי הימים, יש תיאור משפחת קורח, שהיו משפחת לוויים, חשובה, ואחד הצאצאים שלהם, שהצליח להימלט מההצטבה, קראו לו אסף. אסף שר בשירת יחיד את מה שכל המשפחה שלו שרה בשירת מקלה. מקלת בני קורח שרה לירושלים, אסף הוא הסולן, שבא ואומר, אני מבין מה המסר המשפחתי שלי. ולכן, קטע 16, פרק עין ד' בתהילים, משכיל לאסף, למה אלוקים זנחת לנצח? ישן אפך בצון מראיתך, זכור עדתך, קנית קדם, גאלת שבת נחלתך, הר ציון שכנת בו. ריבונו של עולם, תראה מה עשו לנו הגויים. שלחו ואש מקדשך לארץ, חיללו משכן שמך. למה דווקא אתה מומחה לזה? כי אני אסף. אצלי בוער ירושלים. תראו לפחות עוד שלושה, שני מזמורים. למנצח, קטע 18, פרק עם וב. בכלל, כשאומרים תהילים, צריך להגיד כל תהילים. כי כשאתה אומר כמה פרקים יחד את כל הספר, אתה מתחיל לראות שיש חוט חורז. קורח, דווקא ירושלים, אסף, דווקא ירושלים. יש פה משהו, זה לא רק שאנחנו אומרים תהילים, כמו שאומרים את הסרט בני אמן, בנשימה אחת, ויזאתה. ממשיך קטע 17. מזמור לאסף. אלוקים, באו גויים בנחלתך. תמאו את היכל קודשך. שמו את ירושלים לעיים, איך אפשר על ירושלים? למה אתם, למה אתם לא צועקים על דברים אחרים? על דברים אחרים יש מי שיצעק. על ירושלים? זה בחיינו, זה בנפשנו. סבא מת על דבר כזה, שהוא לא הבין שצריך להיות מנהיג לבירה. אז אסף, בתוך מזמורי תהילים, כמעט האדם היחיד ששר, ולא רואים אותו במקום אחר בתנך. אבל מסתבר שיש לו נכד גם כן. נכד לאסף. איך קוראים לו? שמואל הנביא. שמואל הנביא הוא נכד של אסף, שהוא נכד של בני קורח, שהוא נכד של קורח. נכד אין הכוונה במובן הדורי המיידי, אבל בספר דברי הימים, כשמתוארת משפחת קורח לצאצאיה, היא הולכת ומתכנסת אל שמואל הנביא. הנה, איך אומרת הביוגרפיה של שמואל בקטע 19. ויהי איש אחד מן הרמתיים צופים מהר אפרים, ושמו אלקנה בן ירוחם בן אליהו בן תוכו בן צוף אפרתי. יומר האומר, יגאל שפרן, קראת לנו את כל הייחוס, איפה יש פה אסף? לא אסף ולא זכר לאסף. כן, רבותיי, בספר דברי הימים, המילה בן תוכו מומרת במילה בן אסף. שואלת הגמרא, או שואלים חז"ל, עברנו על כל התורה כולה, ולא מצאנו מישהו שקוראים לו תוכו. תוכו תף חת וו. אומרת הגמרא, אומרים חז"ל, לא, לא, לא. פה מטמינים מטמונים שלא מגלים לכל אחד. זה מגלים רק בצנועים. תוכו זה באת בש אסף. קטע 20. אמר רבי יוחנן, לשון גימטריקון הוא, את בש תא חס ופ. מה זה? המילה אסף, האלף הופכת לתו. הסמך הופכת לחט, הפה של אסף, הפה הופכת לבב. תוכו בספר שמואל, זה אסף בדברי הימים, רק אסור לגלות. אלא למי שמבין. אז עכשיו אני מתחיל להבין ששמואל הוא מאוד מאוד ירושלמי בנשמה. הוא מאוד 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 עניין השמואל קשור משפחתית, נשמתית, לעניין של ירושלים, שהוא מבין שכן, אין דבר שאין לו מנהיג. לא בגלל ההתנסות. לא שאנחנו באים, למה צריך רב, או שם, כולם קדושים. זה לא התנסות. זה יהיה הבנה שגם במקום קדוש צריך מישהו שיהיה ירושלים של המקום הקדוש. הראש ישיבה של המקום הקדוש. היום אנחנו נתקלים בהרבה מקומות ש... טוב, נא, אנחנו כולנו יודעים מה הבעיה, אנחנו יכולים ללמוד מה, כולנו חכמים, כולנו בונים, כולנו יודעים את התורה, בשביל מה אנחנו צריכים מישהו? זה קורח אמר את זה. אז מי שרוצה להיות מיוחס לקורח יכול להמשיך להגיד את זה. הבנים של קורח הבינו את מה שאבא שלהם לא הבין. ולכן שמואל הוא, לפי דברי חז"ל, צאצאו של קורח והאדריכל של ירושלים. נעיין, קטע 21. ויהי, אומר התלמוד הבבלי במגילה, איש אחד מן ה-200 צופים, אחד מ-200 צופים שנתנבאו להם לישראל. מי הוא? טוב אהבו, היו הרבה, כדתניה, הרבה נביאים עמדו להם לישראל, כפליים כיוצאי מצרים, אלא נבואה שהוא צריכה לדורות נכתבה, ושלא הוא צריכה לא נכתבה. רבי שמואל בר נחמני אמר, אדם הבא משתי רמות. למה לשכונת רמות קוראים רמות? כי זה האזור ששמואל הנביא פעל בו, ושם הוא מנוחתו כבוד בנבי סמואל, מה שקוראים הרלי, הכובשים. בשמואל הנביא, שם הוא גם חי. לכן הוא, המשכונה נקראת רמות, כי זה המקום שבו פעל שמואל, הנאמר מן הרמתיים צופים, זה שתי גבעות הצופות זו אל זו. רבי חנין אמר, אדם הבא מבני אדם שעומדים ברומו של עולם. יש כמה וריאציות להסביר מה זה רמתיים. אז אחד אומר רמתיים לרמות, אחד הוא בא מרומו של עולם. מה זה רומו של עולם? הגיהנום. הוא נמצא ברומו של עולם. הוא נמצא ברומו של עולם לפי חז"ל, השם ישמרנו. הוא נמצא סנטימטר לפני הדיוטה התחתונה בגיהנום. מה עונינו? בני קורח. דכתיב בני קורח לא מתו. תנא משום רבינו מקום להתבצר להם בגיהנום. ואמרו עליו, אומרים את השירה שלהם. אז שמואל בא מבני קורח, והנה הוא גם, לפי הגמרא בזבחים, מתכנן את העיר. דרש רבה, קטע 22, מהי דכתיב וילך דוד ושמואל וישבו בניות ברמה? וכי מה עניין ניות אצל רמה? ניות זה בצפון ירושלים, ורמה, רמות זה ב... סליחה, ניות זה בדרום ירושלים, ורמות זה בצפון ירושלים. עונה הגמרא, לא, הכוונה בלשון משלית, שהיו יושבים ברמה ועוסקים בנויות של עולם. דוד? ושמואל מחפשים, אומר רשי, איפה יש למקם בתוך ירושלים את נויו של עולם. רש"י בקטע 23, נויו של עולם, למצוא מקום לבית הבחירה מן התורה. איפה המקום הקדוש? והתלמוד הירושלמי יאמר לנו, בקטע 24, דרש רבי ירמיה בשם רבי שמואל בר יצחק, מגילה שמסר שמואל לדוד, עונה, מסביר מה המגילה, איזה מגילה, על איזה מגילה, מי שראה תוכנית של הארכיטקט, יודע שזה מגולל ככה בגליל גדול של תמונת ניירות, עונה פני שמואל שהיה כתוב בה, תבנית בית המקדש, שמסרה הקדוש ברוך הוא למשה, ומשה ליהושע, ויהושע לזקנים, ומזקנים לשמואל, ושמואל מסרה לדוד. אז בונה בית המקדש וגואל ירושלים דוד המלך, מניין ינק את תורתו? משמואל. שמואל זה ירושלים. שמואל זה ההבנה מה זה ירושלים, והוא הגשמיות של הבנת העיר הזו על כל סודותיה. מה יותר אלוקי ומתוכנן ומרומם מכך שאיזה הוא היום של יום ההילולה של שמואל הנביא מקדמה דנה ועד ימינו ועד ביד גואל ומקיץ? כפחת אייר, כפחת אייר זה יום שמואל הנביא, שנים, מאות שנים, אלפי שנים לפני שצהל הגיע לירושלים ביום, במלחמת ששת הימים. כפחת אייר כתוב עליו ירושלים? שנים הרבה לפני שחלמנו בכלל שתהיה ירושלים בידינו. ומי שחושף לנו זאת הוא הראשון לציון לפני 400 שנה, רבי עובדיה, שעלה מהעיר ברטנורה שבאיטליה לישראל ונהיה הראשון לציון כאן. כן, לא רבים יודעים, התפקיד של הראשון לציון הוא תפקיד שנמשך כבר מאות שנים. ולפני 400 שנה הרב מרדכי אליהו של ירושלים היה רבי עובדיה מברטנורה, הוא הראשון לציון, והוא מספר בספרו ביומן מה קורה בירושלים בתקופתו. אז הוא אומר, ירושלים עיר מאוד לא סוערת, מאוד במצב נמוך, אבל יש ביום אחד שכל הירושלמים חוגגים. מה זה? כפחת אייר, יום ההילולה של האדריכל. האדריכל הגשמי והאדריכל שמבין את הרוחניות. כפחת אייר, יום שמואל. קטע 25. קברו של אדוננו שמואל הרמתי, כותב הברטנורה, הוא עד היום ביד היהודים. ובאים מכל הסביבות להשתתח שם בכל שנה ושנה בכפחת באייר, יום מיטתו, ומדליקים עליו אבוקות גדולות, מלבד מה שמדליקים עליו נר תמיד, ורמז מצאו לדבר, ונר אלוקים תרם יכבה, ושמואל, ושמואל שוכב בהיכל השם. לפני מספר שנים, השתתפתי באיזשהו כינוס עם מוטה גור, והוא תיאר את קורות מלחמת ששת הימים, ותפקידו אז, כמי שעמד בראש הכוחות, ששחררו במפלאות ממדעים ובשליחות אלוקית את ירושלים, והוא תיאר דבר שהוא לא יכול להסביר עד היום. כך הוא אמר, אני עד היום לא מבין, הוא לא ידע מכל מה שאני אמרתי לכם, אני ישבתי שם, אני יכול להגיד לכם איפה זה היה, זה היה בבית הספר אבלינה דה רוטשילד ברחוב אוסישקין, שם היה הפיקוד של הכוחות או באיזשהו שלב הצבאי או כדומה, אז עשו שם איזה כנס של הפיקוד שהיה לפני קרוב ל-40 שנה במקום הזה, אז עשו שם כינוס של מי שהיה, איפה ישב, האולם, מה עשו ואיך תכננו, והיו שם משתתפים רבים, ואני באתי בעוני להגיד שם, לדבר קצת בדברי תורה, ואני שומע את מוטה גור אומר, יש דבר אחד שאני לא סולח לעצמי, שהשתהיתי, ובמקום להיכנס בכף זין יער לירושלים, נכנסתי בכף חט. תאמינו לי, הוא אומר, אני לא מבין למה לא נתנו לי רשות להיכנס יום קודם. סתם עמדתי ובזבזתי יום. אולי זה עלה לי בחללים מיותרים. בעצם הייתי מוכן עם הכוחות יום קודם. אין לי הסבר למה חיכיתי לשחרר את ירושלים עוד יום דווקא כפחת יער. לדעתי איך למצוא נפשי להגיד, עליתי על הבמה ואמרתי, רב אלוף מוטה גור, תוכניות כל כך גדולות לא הולכות לפי הפוליטיקה האנושית. פוליטיקה האנושית יכולה לדבר על דברים קטנים, עניינים אלוקיים כאלה. מתי ירושלים אחרי 2000 שנה תשוב ותחרט לדורות עולם כחוגגת את יומה? לא הולך לפי מתי אתה מוכן עם הכוחות, אלא אתה פועל עם הכוחות מתי שהקדוש ברוך הוא אמר שיפעלו עם הכוחות. וכבר כתוב הרבה שנים, כפחת יער זה יום ירושלים, אמר לי עקיבא נחמתני. כי אני חשבתי שבאמת אני בזבזתי יום והפסדתי כוחות, והיום אני יודע שהכל מעט השם הייתה זאת. וזה מה שרציתי גם אני לומר. אנחנו עומדים לחגוג בעוד 3 ימים את המועד האלוקי המתוכנן, כדי שנלמד עצמנו שכל מה שקורה כאן הוא תוכניות אלוקיות, ולא סתם יש דברים, ונתמלא בעוז ובאמונה שבסוף נבין. אולי צריכים לעבוד 30 שנה עד שיבוא מוטה ויגיד, אני לא מבין מה קרה כאן. ועוד יבוא יום ונבין גם מה קרה כאן בכל העניינים של הרס גוש קטיף, כדי שנבנה אותו כפל כפליים במלוא שלמות ארצנו, ושל כל ההופעות שאנחנו כל כך דואבים, שאולי יגמרו את חרונם עלינו, ומתוך החרון הזה נתכנס להרחבה דווקא, נתכנס חלילה, נתרחב, כל הדברים האלה, אלה יתגלו לנו. אנחנו לא יודעים מה זה כפחת יער, אבל יום יבוא ויגיד לנו שכפחת יער הוא עוד מרומה ממה שאמרתי. הוא עליון יותר. ובין שמואל לירושלים יש עוד דברים רחבים לאין ארוך יותר. ועתידה ירושלים להתפשט ולהגיע עד שערי דמשק. אז אולי עד שנגיע לשערי דמשק בירושלים של כפחת יער, מתכנסים כדי לצבור כוחות, כדי להתרחב. ואתה הרחיב השם לנו, פרינו בארץ. לך תדע איך הקדוש ברוך הוא מתכנן את העניינים. אבל שהוא מתכנן, בזאת אני בטוח. שיש תוכניות, שיש מגילה גלולה שצריך לפתוח אותה כשהתגלו הדברים ויראו לנו מה מסר עוד שמואל לדוד, מה עוד יש, בזה אני בטוח. ואנחנו מצפים שהגילוי הזה יהיה במהרה בימינו וישמע בארצנו כל ססון וכל שמחה, כל מצלות חתנים בחופתם, וכל שירת בני קורח ששרה, שירו להשם שיר חדש, שירו להשם בקהל חסידים, כל העמים תיקוק אף לאלוקים מגיני ארץ מאוד נעלה. תודה רבה.